בקצה. ועכשיו, המקום הכי חם בקצה. באולפן, עינת פישביין ועירית דולב.
בוקר טוב לכם ובוקר טוב לכן, אתם ואתן על המקום הכי חם בקצה, kzradio.net, כמו בכל יום רביעי בשעה 11, אנחנו כאן עם עוד תוכנית, שאגב אפשר, אנחנו נמשיך ונזכיר לכם בכל שבוע, אפשר להזין לה גם דרך האפליקציה של רדיו הקצה, אז יאללה, חפשו, תתחברו, ותמשיכו להיות איתנו, בוקר טוב עינת.
בוקר טוב עירית,
מה המצב?
סביר.
עוד מעט תגידי, יכול להיות יותר טוב, ככה אנחנו יוצאות לדרך, אה?
כשיהיה אוקטובר אני מבטיחה שאני אגיד עכשיו יותר טוב.
זה מתחיל, זה מתחיל, זה מתקרב. טוב, אנחנו בעצם רוצות לפתוח.
יש לנו גם בוקר טוב וגם בשורות
טובות. כן, בשורות טובות.
אפשר לבשר על בשורות טובות.
כן, נבשר ונאחל מזל טוב, חיים הרזהב. נכון? קיבלת רישיון. לא? חיים לא איתנו?
אוקיי.
אז בואי אני אחל לך מזל טוב כבת משפחה.
כן.
חבר המערכת שלנו, חיים הרזהב. הבוקר מקבל בשורות די מרעישות. אנחנו תכף נדבר איתו בהרחבה ונשמע.
את רוצה לספר מה הבשורות האלה?
אולי את תספרי, לי קצת קשה עם זה.
טוב, אז חיים שלנו, שהוא רובעי 8, אנחנו סיכמנו באחת התוכניות שאת לא היית כאן, שאת היית בחול, סיכמנו שאנחנו מתחילות להגדיר אנשים לא לפי...
כרובעים.
כן, עיר מולדתם ודברים כאלה, אלא לפי רובעיותם. אז חיים שלנו, שהוא רובעי 8, אם אני לא טועה. ככל רובעי, מ-7 ואילך,
כן.
הלך וביקש להוציא רישיון לנשק. רצינו לבדוק, זאת אומרת, אני חייבת האמת לאמר, שזה במסגרת תחקיר. רצינו לראות כמה זה קל באמת. והוא הלך, והוא ביקש רישיון. ולא חלפו שתי תוכניות של המקום הכי חם בקצה, והוא חוזר אלינו עם הסיפור, אבל אני מבינה שהוא עוד לא על הקו.
הוא כל כך שמח, הוא כנראה חוגג עם הרובעיות הזאת שלו, יש להם כנראה איזה חגיגות מרטיטות.
איכשהו המחשבה הזאת של נשק וחגיגות.
שיר, נקדיש לו איזה שיר ברכה, ונחזור אליו וקצת נתרגש איתו ביחד.
כן,
הולך?
איך זה עבד.
יאללה, שיהיה לנו שמח, בוקר טוב לכולם.
חיים?
חיים, 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 מזל טוב,
בלחץ,
חיים.
את בלחץ, נכון?
יש לך משהו חדש ביד, אימאלה.
לא, לא, זה לא ביד, זה על השולחן.
אימאלה.
לא. על שולחן המטבח.
על שולחן פינת האוכל, האמת, אם נדייק את זה לגמרי.
וואו, כבר רואה את זה, דירה ביד אליהו, פינת אוכל חשוכה, ועל השולחן מונח?
אישור מותנה.
אישור.
בבקשה לרישיון כלי עירייה מסוג אקדח. על שם הר זהב חיים.
טוב, זה פחד אלוהים.
החל בשעה 8:30 הבוקר, אני בעל רישיון לאקדח.
איך ההרגשה?
לא נעים.
באמת.
לא נעים לי בכלל, בכלל, בכלל לא נעים לי, ולא נעים לי בעיקר כי לא הייתה שום סיבה, ועדיין אין שום סיבה שיהיה לי רישיון לאקדח, כי אני גר בתל אביב, כי אני עובד בתל אביב, כי אני לא מסתובב במקומות מסוכנים, כי אין לי שום שימוש באקדח, זולת לפגוע בזולת.
אז רגע, בוא נלך אחורה לתהליך. אנחנו לפני שאלינו אותך לשידור, תיארנו קצת את המוטיבציה שלנו מבחינת התחקיר שרצינו לצאת אליו לדרך, אבל בעצם מה קורה מהרגע שאתה פונה לרשויות בבקשה כדי להימנות על מישהו שמבקש לעצמו רישיון לכלי נשק? מה קורה? איך זה עובד?
קודם כל זה השירות הממשלתי הכי יעיל, ואני לא חושב שאני מפריז, הכי יעיל במדינת ישראל בפער עצום. את התהליך של הרישוי לאקדח התחלתי ביום חמישי, לפני פחות משבועיים, לפני 13 ימים, אז הלכתי לרופאת קופת חולים, שתחתום לי שאני קשיר. היא כמובן לא יכולה לדעת אם אני קשיר או לא, יכולה רק להסתכל בתיק שלי, אנחנו מעולם לא נפגשנו לפני כן, אבל היא חתמה בצער, כי לא הייתה לה שום סיבה שלא לחתום, ואז שלחתי את...
בצער? לא, אני רגע עוצרת, כי הרי יש פה כל מיני שלבים וכל מיני דמויות פקידותיות כאלה ואחרות, או פחות או יותר. מה היא שואלת אותך? פשוט כדי להבין את תפקידה.
הרופאה, כאילו, יש טופס מאוד מאוד מופנה של המשרד לביטחון פנים. היא אמורה לחתום שהיא בדקה את התיק הרפואי שלי, לא מצא מחלות כרוניות כפי שמצוינות שם, או מחלות פסיכיאטריות כפי שמצוינות שם, ואני מזכיר שלפני שבועיים חשפנו במקום שאין לרופא קופת חולים שום דרך לדעת על עניינים פסיכיאטריים, למרות שמי שמתמודד נפש לאו דווקא פוגע באחרים יותר מהאוכלוסייה הרגילה, ממש לא, אבל בלי קשר, אין להם שום דרך לדעת זאת. הדבר היחיד שאמרה לי הרופאה זה, אני רואה שמזמן לא עשית בדיקות, תעשה טובה, לך תעשה בדיקות דם מתישהו.
חיים, דברים אחרים, נגיד, אם יש לך איזשהו רישום פלילי, הם יכולים לדעת, נכון?
המשרד לביטחון פנים יכול לדעת אם יש לי רישום פלילי, הוא יכול לדעת אם יש לי תיק ברווחה, למשל, הוא יכול לדעת האם כרגע מתנהל, אני משער, שהוא יכול לדעת אם מתנהל לי תיק כזה או אחר, אבל אין לו שום אפשרות לדעת שום דבר על מצבי האישי, אלא אם כן זה מופיע באיזשהו רישום. האינטראקציה היחידה לכל אורך תהליך הוצאת האקדח עם בן אנוש, עם מה שהיה לי היום בבוקר, שיחה בת 12 דקות עם פקידה במחלקת רישוי כלי עירייה בתל אביב.
אוקיי, שמה שאלה?
קודם כל, בוא נדבר על זה שכאילו אתמול בצהריים, התור שלי היה היום ב8:15, התור שקבעתי אותו בשבוע שעבר, אתמול בצהריים התקשרו אליי מהמשרד שם לוודא שאני בא. תנסו להיזכר מתי אי פעם בחיים שלכם התקשרו אליכם משרד ממשלתי לשאול אם אתם מגיעות לתור שלכם.
לא, אנחנו עדיין מחכות לכמה שהתקשרו לוודא שאני
בלי דרכון, בלי תעודת
זהות. מעולם לא קרה לי. עכשיו זה קרה. הגעתי בשעה 8:12 דקות, נכנסתי ב8:15 על הדקה. גם זה מעולם לא קרה לי.
תראה לאן הגענו, תראה למה, אז כמו בהכל בסדר, רק הפוך, שמתלוננים על היעילות של שירותים ממשלתיים, מה קורה?
זה כאילו, רואים לך, בוא תיקח כבר, נו בוא, אקדח כבר פה, העברנו חוטר.
חיים, אתה באמת מרגיש אבל שיושבים שם הפקידים האלה וזה, וכל מה שהם רוצים זה לחמש את הציבור?
חד משמעית, כן, כן, כן. התיישבתי בכיסא, מול הפקידה, היא אומרת לי מה הסיבה להוצאת הנשק, אמרתי לה כי אפשר, סבבה, זה היה מספיק בשבילה, אוקיי?
מה, שום שאלת המשך? באמת.
ואז היא שואלת אותי כזה, חשבתי כאילו שהיא הולכת לשאול אותי, כאילו עוד איזה שאלת פולאפ, היא עושה לי לא לא לא, תחת איזה סעיף אתה מבקש, תחת סעיף שירות ביטחון, אני כזה כן, תחת סעיף שירות ביטחון, זאת אומרת הרובעי 07, זהו, זאת אומרת זה פחות או יותר עומק השאלות שנשאלתי.
שום התייחסות לאזור המגורים, למידת האימות שלך, עם מצבים ביטחוניים,
שליטה בכעסים.
שום דבר. עכשיו, הקלטתי את השיחה בינינו. היא שיחה נורא נעימה, נורא נינוחה, אוקיי? עכשיו, כל הזמן אמרתי, אוקיי, אני גבר גרוש, בעל בעיות פיננסיות כדרכם של דברים גרושים, אולי זה יציף משהו. בשום שלב לא נשאלתי על מצבי האישי, למרות שהתבקשתי לשלוח צילום תעודת זהות, ושם רשום בפירוש מצבי האישי, ואני משער שגם ברישום משרד הפנים מופיע מצב אישי גרוש. אמרתי, בוא אני אעלה את זה בעצמי במהלך השיחה. היה שלב שבו היא סיפרה לי על זה שהיא משתמשת באיזושהי הנחה לאיזה טיעון משפחתי. קלנו שיחת חולים, ממש נהיינו חברים, תוך 10 דקות. אז אמרתי לה, תשמעי, הבנות שלי גרות נורא רחוק ממני, את בקושי באות, חבל, אנחנו לא מספיקים לעשות דברים. זה לא עניין. לאף אחד לא היה אכפת. באמת, כאילו, זה לא עניין אותם. למלא תקלת מחשב בת 2 דקות שהייתה באמצע השיחה בינינו, במקום 12 דקות, זה היה לוקח 8-9 דקות עד שסיימתי. וגם זה כי 3 דקות מתוכם היה סיכום של שנינו של חוויות האחד בספטמבר השנה, איך היה להכניס את הילדים שלה ושלי לבית הספר.
אגב, שאלת אותה משהו על ההתלהבות הזאת והזמינות והזריזות בקבלת הרישיון?
לא שאלתי, אבל יש שלב שבו מחתים אותך על תופס, שבו אתה מאשר שאתה יודע שאם השתנו התבחינים, אתה תצטרך להחזיר את האקדח.
אבל איזה תבחינים?
שאלת, תגידי, לדעתך ישנו? אז היא אומרת לי, אני מקווה מאוד שלא. זאת אומרת, כל המטרה של כל התהליך הזה זה להקל עליכם. יותר מזה אני אספר לכם. באמצע מילוי הטפסים, יש 3 טפסים שאתה צריך למלא שם, היא אמרה לי, היי, אתה יודע שיכולת להוציא אקדח כבר מזמן? אני כאילו, מה? היא אומרת לי, כן, כי אתה רב סמל מתקדם. אמרת לה, אבל את הדרגות נגד האלה קיבלתי מילואים מפזם, כולם מקבלים אותם, הרי השתחררתי כמו כולם, סמל ראשון. אמרתי, לא משנה, אתה זכאי כבר מזמן, היית צריך לבוא קודם. וכאילו, הגישה הזאת של רק תבוא, תיקח אקדח, זה כל כך הזוי. עכשיו, באמת, המטרה
טוב,
שלי...
טוב, חיים, זה... שיחה באמת מטרידה על הבוקר, אני לא יודעת כן. איך אני ממשיכה מכאן. מה שכן...
בלי נשק, בלי נשק.
בלי נשק, כן.
תמשיך.
תמשיך. בעצם אחרי חצי שנה, רק כדי לוודא, לעשות איזה קלוז'ר לעניין הזה, אחרי חצי שנה אתה נכנס להליך דומה, או רק חידוש, או מה צריך...
לא, 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 לא. אני עכשיו, יש לי חצי שנה, שאני לא אעשה את זה מן הסתם, ללכת בזמני החופשי למטווח, לבחור את האקדח שנראה לי הכי מגניב, לראות בו 100 כדורים במשך 4 שעות, ואז לשלוח תופס שעשיתי מטווח, ואני יכול ללכת לקנות את האקדח שלי. פעם בשנה וחצי אני צריך לראות 50 כדורים, פעם ב3 שנים אני צריך לראות 100 כדורים כרענון, ו-that's it. אין לי יותר אינטראקציה עם מדינת ישראל ויש לי אקדח. אין עליי שום פיקוח למעט מטווח פעם בשנה וחצי, שהמטווח, אני מזכיר, זה לא איזה אירוע מפקח, זה בסך הכל אירוע שמסמים על אבי, כן, הנעל ירה.
כן,
אומרת, טוב, זה אז אנחנו נקווה שהפולו-אפ לשיחה הזאת, שזה כבר שיחה שנייה שאנחנו מקיימים בנושא הזה, לא יהיה היום שבו אתה קונה אקדח.
לא, לא, זה לא יקרה.
אלא, נגיד, אולי היום שבו התקנות השתנו, יחזרו לאחור, אבל בואו נראה מה יהיה. חיים, המון תודה, ו...
תמשיך בוקר טוב.
תמשיך בעבודתך.
יאללה, ביי.
ביי.
Started to show me. to know.
עינת, בפחות או יותר שבועיים האחרונים התעוררה, אני לא כך אוהבת את המילה שערה, אבל היא לפעמים נדרשת שערת רשת שכזו, בעקבות איחוד לקראת הופעה, שמאוחר יותר זה הופעה שהורחבה לשתי הופעות של להקת טאטו. השערה הזו החלה בעצם כשעורך דין בשם עדי בן חור אלה לרשת פוסט שבו הוא מזכיר למי ששכח או למי שלא ידע שאחד מחברי הלהקה יובל מסנר הורשע באונס קטינה
שנת 89.
נכון, זאת הייתה הרשעה.
נגיד להקה טאטו, לא שנראה לי שמישהו שומע כאן, לא זה להקה ותיקה ואהובה בשנות ה-80, להקה, פורצת דרך בתחומה ובדרכה, שבה היו חברים רן צור, אלונה דניאל ויובל מסנר.
נכון, והיו עוד בעצם שני חברים, אורי מיילס ואורי ברק. בכל מקרה, מה שקרה בפוסט הזה של עדי בן חור, שגם העלה קצת ציטוטים קשים, מתוך ההרשאה, הדבר הזה כן איכשהו התחיל לצוס. אנחנו הבאנו ידיעה בעצם על הציסה הזו, וגם על העובדה שאירן צור, חבר הלהקה, בחר להסיר את חשבון הטוויטר היחסית חדש שלו, כיוון שהתחילו בעצם להגיע אליו פניות וביקורת על העובדה שהם מתאחדים, וגם מחק תגובות גולשים בעוד רשתות וכו'. הבאנו את הידיעה הזו, ופה החלה גם איזושהי, נקרא לה מיני סערונת, שבתגובה לעצם העובדה שאלינו ידיעה, באו ואמרו, מה אתן קופצות לצורך העניין? מה, האיש, האדם הזה, הודה, הורשע, ריצה את העונש שנקבע לו. אנחנו כרגע לא ניכנס לכל הסיבוב, כרגע בנקודה הזו שאנחנו מדברות, אולי טיפה יותר מאוחר, ריצה את העונש שקבעו לו.
וחלפו 30 שנה.
נכון, וחלפו 30 שנה, ותוך כדי בעצם יש אזכורים שונים שיובל מסנר מעולם לא הפסיק לפעול
כמוזיקאי.
בשלל דרכים, בשלל הרכבים, מוזיקה
נסותים. והיום יש משפחה, והוא לא הורשע מאז, ולא היו תלונות נוספות נגדו, ולא שום דבר שידוע. אוקיי.
תראי, במסגרת הדילמות שפוקדות אותנו, גם כאן זה, אני חושבת שלא לחינם ההערות האלה מגיעות, כי יש איזושהי שאלה שמרחפת מעל, כשאדם שיש לו איזשהו הקשר לחיים ציבוריים, כאלה ואחרים, קחי את אריה דרי, כן. הוא ריצה את האונס שקבעו לו, והוא חוזר לחיים הציבוריים, אני זזתי מאונס לעבירות כן. צוואר לבן, זה... צווארון לבן וכולי, וכן, ועדיין התעוררה סערה כשהוא חזר לחיים הציבוריים.
אני חושבת שכן, שעדיין, אבל אולי כן חשוב, כדאי, אני יודעת, להתמקד בסוג הזה של עבירות, כי אחרת זה באמת שאלה מאוד מאוד רחבה, ואני לא חושבת שיש טענה שאין כפרה על עבירות. אנחנו בטח לא טוענו, אנחנו שבעוד גם סתם, לא יודעת אם זה המקום להזכיר, מהעמדה שהיא בגדול פרוסנגורית.
נכון.
פחות מתרשמות מקריאות לאנישה מוגברת ודברים כאלה, ועדיין שזה מגיע לנושא של עבירות מין, עבירות אלימות אולי, אפשר להרחיב את זה לכל עבירות האלימות, אבל עבירות מין בתוך זה יש להן מקום מיוחד.
כן.
השאלה אם מתי
הסיפור במשפט, יש את מה שנקרא סופיות הדיון לצורך העניין. אם לקחת את זה ורגע להסתכל על הציבור, כשהוא מסתכל על סיפור כזה, אומר, מה לא יסביע את רצונכם בעצם? הרי הוא קיבל את מה שהוא קיבל, אלה החיים שלו, לצורך העניין, אלה הכלי עבודה שלו, הוא לא הולך להיות זבן עכשיו, הוא הולך עכשיו להמשיך לעלות על במה, למה זה לא לגיטימי? והעובדה היא גם שבחרנו להעלות את הסיפור הזה, והעובדה היא שאני לצורך העניין סביב האייטם הזה נכנסתי חזרה לפסק הדין וכולי, ונחרדתי ממה שהיה שם, וזה לגמרי חיזק את העמדה שלי שאנחנו צריכים להמשיך להסתכל על התופעה הזאת, אבל עדיין יש כאן איזושהי שאלה להגיד, מתי סיפור יכולה, כזה נגמר.
עירית, את יכולה להגיד מבחינתך מה עמדתך היום?
מאוד קשה לי, כי אני נקראת...
את בואי נתחיל. צעד אחורה.
יאללה.
גדלנו בשנות ה-80, okay. אפשר להודות. את הולכת היום לראות הופעה של טאטו?
לא.
ולא בגלל שאת לא אוהבת את המוזיקה?
לא, חד משמעית, ובהנחה שאני אוהבת את המוזיקה, אני לא הולכת. זה בוודאי אחרי שנחשפתי לחומרים. אני חושבת שגם אני לוקחת בחשבון את העובדה שיש באקט הזה של להיות על במה משהו שמאוד מנפנף בעוצמה את העובדה שהוא ממשיך בחייו כל הזמן, כאילו דבר לא היה והיה דבר מזעזע, שהשד יודע מה קרה לקורבן ואיזה חיים יש לה מאז, בטח שעומד לנגד עיניי.
את יודעת, לפני חצי שנה שהיינו באחד הדיונים הקודמים של אדום בנושא הזה, ואני חושבת שזה היה בעקבות ההתאבדות של בועז ארד, שפתחנו אז את השאלה מה קורה עם היצירה של אדם, ויצירה אחרי שנחשף דבר כזה, אם לא יש זכות להמשיך לפעול, אם ליצירה יש זכות להמשיך להתקיים, וזה שאלות ש... אנחנו עדיין מתעסקות בהן. אז פניתי לחבר ממש טוב שלי, שאני רואה אותו כגדול מעריצי לואי סי קיי בארץ ואולי בעולם, ואמרתי לו, יש לך, אתה נמצא בניו יורק ויש לך הזדמנות לראות הופעה של לואי סי קיי. הקדמתי, חזיתי את העתיד.
כן.
לא האמנו אז שהוא יחזור להופיע, ועכשיו כן. הוא חזר. אתה הולך לראות או לא הולך? במשך יומיים, אני חושבת, התכתבנו בוואטסאפ על השאלה הזאת, ו... כן, אני חושבת שהוא נורא רצה בסוף הולך לראות הופעה, ואני לא ידעתי להגיד מה אני עושה, כי אני כן. גם...
זה מאוד קשה, כי אני חושבת, אני לא סתם פתחתי עם דרי, ועוד דוגמאות אפשר להרחיב לרצח.
לא לראות לעולם הופעה של טאטו, מלדעת שלא תראי יותר שום יצירה של לואי סי קיי.
נכון, זה נכון. אבל אני חושבת שבאמת יש איזשהו, יש קושי, בפרט לאור מה שתיארת בהתחלה, התפיסה שאנשים צריכים גם לחזור למסלול החיים ולהשתקם, אחרי סוגי פשיעות, ואז, אוקיי, אז מה, אנחנו מבדלות בין פשע כזה לפשע אחר, כאן אנחנו מקבלות חזרה לחיים, וכאן אנחנו לא מקבלות.
תגידי רגע, מה החשיבות של המקום של הנפגעים של העבירה במקום הזה, במקרה הזה של הנפגעת? זאת אומרת, אנחנו הרי... לא יודעות עליה היום כלום.
נכון.
אנחנו לא יודעות איפה היא בחיים.
לא יודעות מה עבר עליה מאז.
אנחנו לא יודעות אם השתקמה, אם לא השתקמה, יש כל מיני שמועות שנחשפנו אליהן כמובן. אנחנו לא יודעות. מה המקום של זה בשאלה, האם מישהו כמו יובל מסנר יכול להמשיך להופיע, שוב אי אפשר להגיד לחזור, כי הוא המשיך כל השנים, להמשיך להופיע 30 שנה אחרי זה?
אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו תמיד נותרים עם הסיפור שידוע לנו. אין לנו דרך לעשות עכשיו ספקולציה, כמובן אי אפשר אפילו לעלות על הדעת שהקורבן סולחת לפוגע בה, אבל תלכי למקום המאוד קיצוני והיא מחלה לו. עדיין, גם על זה דיברנו קצת, mm-hmm. עדיין זה לא משהו שהוא בתוך הסיפור שלנו. הסיפור שלנו זה הסיפור שלנו עכשיו, אחרי מיטו. הדרך שלנו להסתכל על התופעה הזאת ולהגיד, אנחנו, כנראה שלא מספק אותנו השדה הזה של המשפט. זה לא מספק אותנו, ואנחנו עדיין צריכים לבחון את לבחון את הדבר הזה ולהפוך בו. ומה שקורה עם הסיפור שלה, לצורך העניין, זה משהו, אולי כדאי לשתף בדיון הספציפי הזה גם את מי שנמצא איתנו על הקו.
בועז, אתה כאן?
בוקר טוב.
בוקר טוב, בועז כהן, שדרן רדיו מאיקו 99, מרצה לתרבות, ואחד האנשים שניהלו את הדיונים הסוערים בפייסבוק. לפחות אצלי מאמון.
כן, אני השתדלתי להיות, לא כל כך להיות סוער, להיות יותר שקול.
נכון, נכון, אבל אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי בסיטואציות האלה.
אני קצת בעמדה מורכבת בעניין הזה.
שתף אותנו.
כי א', אני מכיר את הנאנסת.
Okay.
כי הייתה חברה טובה של אחותי בתיכון, ומכיר אותה היטב אפילו.
אוקיי.
Okay. והייתי בזמן אמת, ידעתי בדיוק על כל ההתנהלות והמשפט ופסק הדין, אני מכיר אותו היטב מאוד את הנושא הזה.
אוקיי.
Okay. מכיר גם דברים שלא כל כך הגיעו לתקשורת, ולא לא דוברו ולא נאמרו, וככה קצת זה אחד הדברים המכעיסים. זה נושא מאוד 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 מורכב. עכשיו, הדבר השני הוא ש...
רגע, אני, סליחה רגע, נושא מורכב. גבר אנס אישה, כמה מורכב זה יכול להיות?
או-הו. או, מאוד מורכב, מה זאת אומרת? יכול להיות, יש לזה אלף, לכן יש בתי משפט, אני לא שופט ולא עורך דין, לכן
כן, אבל מביאים גם, אבל גם ההרשעה היא...
ישפטו, לא?
ההרשעה היא גם מאוד ברורה וחד משמעית, זאת אומרת,
קרמלה דברים... בורמות הרגה גבר,
נכון,
רצחה,
אבל האם זה אבל רצח? אבל בהרשעה זה... במקרה הזה, ממה שראינו ומה שקראנו, אין הרבה, אתה יודע, יש דברים שאפשר
לא
לשאול, פה אין שאלה.
אבל את שואלת האם זה חד וחלק, אחד בכל מקרה, תמיד, כל דבר, כנראה שלא.
לא, אני, בוא נדבר על המקרה הזה.
המקרה הספציפי הזה. אז קודם כל מדובר בפשע נוראי בעיניי, במקרה איום ונורא, באמת. וטרגי, בהרבה מאוד מובנים. של כל המפגש הזה, כל מה שקרה, נורא והיום. אני מסתכל על זה, אבל מעבר לזה. אני אישית, אם את שואלת אותי, האם היית רוצה שהוא יקבל עונש חמור יותר? כן, הייתי רוצה.
אתה מרגיש שהעונש שלו לא היה חמור?
יותר מחצי שנה, בוודאי.
אוקיי.
אבל אני, שוב, אני לא שופט, אני לא פרקליט, אני לא עברתי על כל, כל החומר שקשור בהתנהלות משפטית. וזה מה שהוחלט, זה מה שנקבע. האיש יצא, יצא לפני הרבה מאוד שנים מהכלא, עברו 30 שנה, ומאז עשה המון דברים. להקת בלגן הייתה אחר כך, רביעת מסנר הייתה אחר כך, וניגן עם ערן צור ב... בתקליטים, כתב מוזיקה לכל מיני דברים. הוא פעל כל הזמן, זה לא דבר חדש.
מה זה אומר שהוא פעל כל הזמן, אבל לשיטתך בעצם?
תראי, אתם באיזשהו אופן שמעתי את השיחה ביניכן, ואתם אומרות, זה שבן אדם עומד על במה, זה יוצא כאילו זה משהו אחר, הוא חוגג את ניצחונו, למה? ואם בן אדם היה הופך להיות אל נדלן עכשיו ומוכר בתים מקיסריה, זה בסדר? מה ההבדל? הוא משלן, זה מה שהוא עושה, עומד על במות, מנגן ומתפרנס.
אני חייבת לתקן עושה... בועז רק זה, כי אנחנו אמורות להיות העיתונאיות, ש... זה, אבל אנחנו לא אמרנו את זה. עירית העלתה את הטענה הזאת בעדינות רבה בהרבה מה שאמרת, ואני גם בכלל לא אמרתי מה עמדתי, אפילו לא שאלו אותי.
אני חושבת, אני
אדייק אותי, אבל אף אחד לא שאל אותי.
את מה שאתה אומר, אני חושבת שהסערה הזאת עכשיו התעוררה, אולי כי יש משהו, יש משהו בנוכחות בימתית שהוא מעצים את התחושה הזאת.
אני חושב שזה פנטזיית נאורים שלנו, שאנחנו רואים מישהו שעומד על במה כמשהו שונה מאחד שעושה המון כסף או לא יודע מה, או מפיק טלוויזיה, או, הוא בסך הכל שאלה מלאטה.
אנחנו יכולים לנהל את השיחה הזאת עוד, תזכיר לי כמה שנים כשאלון קסטיל יצא מהכלא.
סליחה, לא שמעתי?
נוכל לנהל את השיחה הזאת עוד פחות מ-5 שנים כשאלון קסטיל השתחרר מהכלא, איש נדלן ובן למשפחת רייטים.
מה נדרוש מאלון קסטיל אחרי שהשתחרר? שמה? שלא יחזור לעבוד ברייטים?
האמת, אני לא חושב שאנחנו רוצות להלכות פה את אלון קסטיל.
אני באמת מסתכל על זה, אני אומר, תראי, אני חושב שבאיזשהו אופן המהלכים צריכים להיות א', חינוך, 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 ולכן אני מאוד עוקב בעניין, ואני מאוד בעד כל הקמפיין הזה של, של מיטו והעלאת מודעות וזכותה של האישה על גופה וחייה ובכלל, וזה נוגע בהמון תחומים, ויש לי שתי בנות בעצמי שאני מגדל אותן לאור התפיסות האלה, ואני חושב שזה דבר מבורך. יחד עם זה, אני חושב שגם גם הרצון שלנו לשאוף לחברה יותר טובה ומתוקנת, חייב לנסות ולשאול את השאלה, מה אנחנו רוצים? זאת אומרת, אדם שריצה את העונשו ויצא, אז מה אנחנו רוצים? זאת אומרת, מה המהומה כרגע בנוגע להופעות של טאטו? מי שלא רוצה ללכת, לא נעים לראות את יובל מסנר, שלא ילך.
לא, אוקיי, אבל זה משהו שכן הגעת אליו בדיונים שבמקרה ראיתי אצלי בפיד, אתה אומר, אוקיי, מי שלא רוצה לראות את יובל מסנר, שלא ילך, סבבה, ומי שרוצה גם לא ללכת לראות וגם להגיד לאחרים ואחרות לא ללכת, זה לא בסדר?
לא, אם את רוצה להגיד לחברות שלך, תשמעי, אני חושבת שזה לא בסדר.
והדרך שלי בימים אלה לדבר עם חברות חברות שלי צערי זה מעל הפייסבוק,
כאילו אנחנו לא תקשרות ככה. זה בסדר גמור, חותך המלאה להגיד לכל, לנסות לשכנע כל אדם ומה שאת חושבת, אם זה טבעונות, בין אם זה פילאטיס, בין אם זה לא לראות את הטאטו, אין שום בעיה עם זה. אני פשוט מנסה לחשוב, אולי בכל רם, אולי מעל גבי הפיד, מה בעצם אנחנו רוצים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שעכשיו מה? הבן אדם לא יתפרנס, שהחברה לא, אני רוצה לחיות בחברה שיש לה את האפשרות גם להכיל בן אדם, במיוחד שלא מדובר במישהו כמו זוהר ארגוב, שיצא מהכלא וחזר ופשע, וניסה עוד פעם לאנוס, וניסה, ובחופשה מהכלא עוד פעם ניסה לאנוס. זוהר לא איתנו הרבה מאוד שנים, אבל זו למשל דוגמה למישהו שלא השתקם, וזה לא היה חד פעמי.
אבל אתה יודע, זה באמת נושא לדיון, שכן דיברנו עליו בשיחה מקודם, ואני אשמח לקיים אותו, ואשמח מאוד גם לקיים אותו איתך, על מה לגבי היצירה של אדם, במקרה של זוהר זה באמת אחרי מותו, ואז באמת נגיד הזכרתי את לואי סי קיי, האם יש הבדל בכלל בין לראות תוכנית שלו שהוא עשה לפני כמה שנים ובין ללכת עכשיו לראות אותו על במה? ובעצם השאלה, וזה מה שאירית אמרה, עכשיו ללכת לראות אותו על במה, אתה מסתכל, אתה יודע מה הבן אדם הזה עשה, זה דברים מאוד מאוד קשים. אם לא היינו יודעים, אתה יודע, אתה יכול להגיד שכל לא יודעת מה, רוקר שעלה על במה, אתה, בסדר, נכון, אבל אתה לא יודע, זה אתה יודע, זה כתוב לך.
רגע, לראות את רומן פולנסקי בסרט, זה כיף?
אני שוב שואלת אותך, אם זה לראות סרט שהוא עשה בשנות ה-70, או לראות אותו עכשיו מנחה סדנת אומן, שאני מבינה שיש על זה שאלות,
לא, אז יש סדנת אומן, את רואה סרט שבו הוא משחק תפקיד ראשי כמו הדייר, סרט שהוא גם ביים אותו, באותה תקופה שבה היום אנחנו יודעים שהוא היה את המקרה שבו הוא שם באונס קטינה.
זה מקרה מאוד מאוד דומה, שני המקרים האלה.
האם לקרוא ספרים של דיקנס זה בסדר?
בגלל זה אמרתי, בוא בשביל הזה נפריד שנייה בין היצירה ובין ללכת לראות את האדם עכשיו בפעולה, למרות ששתי שאלות שהן מעניינות מאוד.
ואני רוצה להוסיף עוד משהו, כי זה חלק מהעניין שגם התעורר מאוד בדיונים, וזה מה חלקם של שותפם ליצירה ולעשייה. כי בעצם הדיבור,
ערך החברות הוא ערך מאוד מאוד גדול וחשוב.
אתה כמעט אומר ערך עליון, אבל אני רק אזכיר,
כמעט ערך עליון, החברים, הזה, אני חושב, תראי, עוד פעם, מה רוצים עכשיו? שמה אירן צורי עשה? ולשתות איתו קפה בבית קפה בתל אביב, זה בסדר? זה כן ציבורי?
אתה יודע,
להופיע איתו על במה זה לא בסדר?
אני חושבת שאחד מהקשיים שהסיפור הזה מעורר ביחס לחברים, ולא יודעת אם זה ספציפית על ערן צור, אבל זה דברים שקראתי, וזה בדומה למה שקרה אחרי שהתפוצצה פרשת חנן גולדבלט, המזעזעת והמחרידה, זה שהחברים לא יודעת למה זה קורה בברנג'ה, בברנג'ות אומנותיות או לא בהכרח, או יכול להיות שזה קורה בכל ברנג'ה ועם כל חברים שלך ועם כל, סוגרים שורות מסביב לפוגע, ובשני המקרים האלה אנחנו כבר יודעים שזה פוגע, כי אנחנו אחרי הרשעה וריצוי עונש, והנשים שהקיפו אז את הנאנסת מתארות סיטואציות מאוד קשות מול החברים שלו, שהיו באים ומסתכלים עליהם ונגדם ומפרסמים דברים עליה, שזה משהו שחוזר בהרבה מאוד פרשות כאלה.
כן.
ואתה אומר, אוקיי, זאת אומרת, מההתחלה לא באתם ואמרתם לו, מה עשית? מי? ערן צור?
לא היה חלק מאלה, לא.
אני לא יודעת מי היה שם, אני בסדר, אני לגמרי מוכנה על זה.
לא, אבל מה שאפשר כן לדבר,
הוא לא היה חלק מאלה.
אוקיי.
היו שם אנשים שנכון, שתמיד במקרים האלה, יש את האנשים שתופסים את הצד של החבר הפושע, ולא את הצד זה כמו...
ואז עכשיו הם 30 שנה שתו קפה, ועכשיו באים ואומרים מה רוצים שהוא ריצה את עונשו. אבל גם אז הייתם, גם אז יצאתם נגד המתלוננת, גם אז פגעתם בה, הוספתם פגיעה לפגיעה המקורית שלה. אז עכשיו כל אתם חייה לגמרי העסקת חבילה שהכל בסדר, עברו מספיק שנים והכל בסדר.
אני לא חושב שהכל בסדר, עינת. אני חושב באמת שצריך לעשות איזושהי הפרדה, לבוא ולהגיד, העונש לא היה מספיק לדעתי. אז אני באופן אישי חושב שזה לעונש לא ראוי למעשה שנעשה. המעשה שנעשה היה מחריד ומחפיר וראוי לכל גינוי, אין ספק. עברו 30 שנה, הבן אדם לא חזר לזה, לא עשה את זה, והוא גם די, בסך הכל, די, לדעתי, בשולי העשייה הציבורית. זה לא שיש לו תוכנית טלוויזיה עכשיו, הוא מופיע בכוכב נולד, הוא צ'לם, זה תפקידו, מזה הוא מתפרנס.
כן, גם אז לא היה מגסלים.
עכשיו, בעצם מה אנחנו, באמת אני שואל, בצורה שקולה והגיונית, מה אנחנו מצפים שיעשו איתו? מה? מי שלא רוצה לראות אותו לא...
אתה דעתך שלמה עם העובדה הזאת שאדם שריצה את עונשו, לא משנה בהיקף הזה או לא, הוא חוזר לפעילות כפי שהיה קודם, ממשיכים הלאה. זה מה שאתה אומר, רק כדי להגיע לשושה
התחתונה. אני רוצה לפני, אנחנו כאן בעצם על תקן החברה עכשיו, שלושתנו באיזושהי צורה, אנחנו לא לוקחים כאן צד, לא שלו, לא שלה, לא זה.
כאילו רגע, מה, אנחנו אמורים לרדוף אותו אחרי שאתה מגלה?
לא, אני שואלת אותך, החברה, אותה חברה, שאני לגמרי, לגמרי מסכימה איתך, שאמורה להיות מסוגלת להכיל אנשים שפשעו וחטאו וחזרו וכיפרו, ובעיקר אם הם באמת התחרטו ולהבינו משהו במשך השנים האלה. איפה המקום של נפגעיה אווירה בתוך החברה הזאת, זאת אומרת, עד כמה יש משקל למה שעבר עליהם, וכמו שאתה יודע, טראומה מינית וטראומות אחרות, הן לא נגמרות אחרי 5 שנים ולא אחרי 10, ואחרי 30 שנה הטראומה הזאת, שוב, אני לא יודעת, אני לא מכירה את המקרה הזה, אבל יש בסיס לא רע להניח שהטראומה הזאת חיה שרירה וקיימת.
לצערי הרב מאוד, באמת, אני קטונתי מלנסות ואפילו להבין את זה, או לנסות ולדעת
מה המקום. אנחנו עכשיו מייצגים את החברה.
איך אני יכול לשפר את זה? את יודעת.
איך החברה מכילה את זה? את הטראומות של נשים וגברים שעברו פגיעות מהסוג הזה, והשנים לא מביאות מזור?
מה החברה יכולה לעשות? זאת אומרת, היא יכולה להעניש את הפושע ולהחליט שעונשו שווה כך וכך שנים בכלא, או פיצוי כספי, או מה שזה לא יהיה, מה שלא תהיה העבירה. אבל ברגע שזה, עברנו כבר את זה, והוא כבר ישב בכלא, וכך הוא החליטה השופטת לשלוח אותו, ויצא. ומה עכשיו אני אמור, מה אני יכול לעשות? נגיד שהייתי מאוד רוצה, במקרה שוב, אני יצא לי להכיר אז את הנפגעת, אבל מה מעבר לזה, האדם ברחוב, מה הוא אמור לעשות? יכול להגיד, אני באופן אישי לא נעים לראות מישהו שעבר עבירה, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, אין כפרה על דברים כאלה, אני לא הולך לראות אותו מופיע. לגיטימי. שמישהו יבוא גיני, אני לא רוצה לראות סרטים של פולנסקי, או לא רוצה כל אדם אחר שהורשע לגעת בזה, או אפילו לא הורשע. או אפילו אני כבר קראתי דברים שכתבו נשים, והסכמתי איתם. לא נעים להן לקרוא, לא יודע מה, ספרים של יצחק לאור, למרות שמעולם לא הורשע ולא עמד לדין, לא נעים להן לשמוע שירים של אייל גונן, אני מקבל את זה. אבל זה עניין מאוד מאוד פרטי ואישי, אני חושב.
אוקיי.
טוב, הדיון שלנו רק נפתח, נראה לי זה...
נראה לי, כן, שהדבר הראשון שאנחנו חייבים לעשות זה באמת להמשיך לדבר על זה.
זה בטוח.
כן.
וחינוך, זה כמובן, וכל דיון כזה הוא מבורך, כי אני מוכרח לומר, במקרה האישי הפרטי שלי, הדיונים האלה עוררו גם אצלי המון מחשבות. זה לא משהו קל. אני אישית לא הלכתי להופעות. אבל מעבר לזה, לא הלכתי להופעות.
אתה לא תלך?
לא.
אוקיי.
התחושה שלי היא לא מאוד נוחה עם זה. יחד עם זה, אני חושב שהרדיפה אחרי מישהו, ולהגיד לו, עכשיו אתה לא תנגן או לא תעמוד על במה, כי משום מה זה שונה מלמכור פלאפל או לעשות לא יודע מה, נראה לי קצת ראייה לא נכונה של הדברים. אם זה מה שהבן אדם עושה, okay. והוא הורשע ויצא. כל אחד שיעשה את השיקול לעצמו, אני מכבד כל דעה וכל מי שמחליט לעשות כך או אחרת.
אבל אתה לא תראה טאטו בהרכב המלא בעתיד הנראה לעין.
כן, למרבה הצער. אתם יודעים שאני הראשון שכתב עליהם אי פעם, בסרט ראשי.
כן, כן. טוב, בועז, המון תודה. שיהיה יום מעולה, ותודה שדיברת איתנו.
ותמשיכו לעשות עבודה טובה.
תודה, בועז.
תודה, יום טוב.
המקום הכי חם בקצה, באולפן, עינת פישביין ועירית דולב.
רני לי שווי שווי, רני לי ومضاي يغني لي شوي شوي يغني لي وخد عيني خليني اقول الحان تتمايل لها السمعين وترفرف لها الاغصان النرجس مع الياسمين وتسافر بها الركبان طويل البعاد شوي 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 غني لغني وخد عيناي
من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر
الصوت من غاد جاي من الحارة الغربية
لا يوجد غناء في البلد إلا في دار ابن سهيل الفاجر الخاسر
قال لك الصوت من غاد
טוב, שמענו את אום כולתום ואנחנו...
ולא סתם שמענו אום כולתום, אבל...
התברר בהמשך,
אנחנו
מה שנקרא.
אנחנו לא נגלה למה.
בדיוק, מסתוריות נשאר, מסתוריות כן. היינו, מסתוריות
יכול להיות
נשאר.
מסתורי נתפזר במקום הכי חם בקצה בשבוע הבא, או אולי קצת לפני, במקום הכי חם בגיהנום.
מגבירה מסתורין על מסתורין, יאללה, מה את עושה לאנשים? טוב, ביטוח לאומי פרסם מכרז לאיסוף מידע ברשת על מקבלי קצבאות, וזה משהו שעומד להיחשף בצנרת, בתוכנית הצנרת ברשת, בערוץ 13.
אצל גיא לרר.
אצל גיא לרר ידידנו.
אחינו וידידנו.
נכון, ולפי פרטי המכרז, המערכת הזו נועדה לגילוי וחשיפה של ניסיונות הונאה מצד מקבלי הקצבאות, ואיך, את יודעת, צריך הרי להתגונן מפני מקבלי קצבאות. גם מפני התקפות סייבר, זה כאחד הוא.
אנחנו כבר גילינו עליהם דברים חמורים מאוד,
מאוד
היום קבלי קצבאות האלה, כבר בשבוע שעבר
פריבילגים,
הם התחילו.
הם פריבילגים.
גם פריבילגים וגם הונאות,
נכון,
יאללה.
נכון, לגמרי הונאות.
טוב, תשמעי, מקבלים קצבאות, יש לך זמן.
נכון, לגמרי. טוב, אז אנחנו נעלה לשיחה איתנו את יונתן קלינגר, שהוא מהתנועה לזכויות דיגיטליות, אבל הוא גם היועץ המשפטי שלנו, יש לגלות בנאותות, נכון? יונתן, בוקר טוב.
היועץ המשפטי לממשלת המקום הכי חם בגיהנום.
בוקר טוב, יונתן.
כן, בוקר מצוין.
מה שלומך?
בסדר.
בסדר. אתה יכול קצת לחדד בעצם מה בעצם אומר מכרז כזה? כי בסופו של דבר גם לי זה לא אומר הרבה. מדברים פה על איזשהו מכרז שמנסה כביכול לעשות משהו חיובי, לא?
אז בגדול זה כפי שיפורסם הערב בתחקיר בצנרת ברשת, המכרז מערבב שני דברים. אחד מאוד חיובי והוא הקמת מערכת למניעת התקפות סייבר. מערכת שבעצם תמנע מכל מיני הקרים מרושעים לפרוץ למערכות של ביטוח לאומי ולהחליט שמחר את זכאית או לא זכאית לקצבה מסוימת או לגנוב מידע על כל האזרחים ולהשתמש בהם במטרות מסוימות. זה משהו שהוא סטנדרטי בארגונים וצריך אותו. מנגד, הם מבקשים גם מערכת איסוף מידע שהתואר אח גדול קצת מבייש אותה. הם רוצים מערכת שתפעיל פרופילים פיקטיביים בפייסבוק כדי להתכתב עם אנשים שטוענים שהם נכים, כדי להוכיח שהם לא באמת נכים.
רגע, הם מודים בזה? זה מה שכתוב, זה תנאי המכרז?
תביאו, אהבו לי פייקים? כאבטרים שהם פרופילים פיקטיביים שיפתחו ברשתות חברתיות.
אבטרים זה כזה שם יפה לפייקים?
אבטרים, אגב, יש שלוש אבטריות שמכחבות עכשיו, שלוש דוגמניות אבטריות שמכחבות עכשיו באיזושהי עוד שערה כזאת, כי יש דוגמניות בדויות שכאלה שכובשות את מקונן של דוגמניות אמיתיות. עשיתי מה זה סוגריים, לא קשור וזה, אבל אבטרים...
הדברים הנוספים שהם רוצים זה לעבור על אתרי הלוחות כדי לראות אם אתה חס וחלילה לא מזכיר את הדירה שלך ככה שההכנסה שלך... עולה להכנסה המדווחת שלך.
מי הוגה את זה? מי הגעה את המכרז?
הם רוצים לאסוף מידע לפחות לדברים, אני לא יודע כמה זה אפשרי, מהודעות וואטסאפ, מהתכתבויות של אנשים בפורומים, ולדברם, כמובן, זה מה שכתוב במכרז.
זה חוקי? זה חוקי כל העניין הזה?
אבל אתה חבר בקבוצות ריצה, זאת עילה לשלול לך את הקצבה, וגם את זה הם רוצים.
ואם אני רוצה לדבר על ריצה, נגיד בלי לרוץ אותה, שבכלל נשמע לי מצוין.
או שאת רוצה להישאר עם החברים שהיו לך לפני התאונה.
כן.
זה גם משהו.
רגע,
או שהבן שלך רץ.
סליחה שנייה, זה בכלל חוקי הדבר הזה? לצוטט לוואטסאפים ולראות באיזה קבוצות אני חברה?
אז לביטוח לאומי יש סמכויות חקירה מאוד מוגבלות. הן אמנם נותנות להם סמכות להיכנס לחצרים של אדם, כדי לבדוק אם הגמלה שלו מוצדקת או לא, אבל לא רחוק עד כדי לאסוף מידע ולאגור אותו במאגר מרכזי כשאין חשוד ספציפי. הסמכות הזאת לא קיימת להם בחוק, וזאת אחת הסיבות שהמכרז הזה הוא מאוד מדאיג. הוא מדאיג כי הוא מראה לאן אנשים מנסים ללכת עם מכרזים מגלומניים של מחשוב והמון הוצאות, כשבפועל... לא ממש מותר להם לעשות את זה, ומכרז כמו זה, גם אם אני די משוכנע שהולך להיות בזבוז כספים, כי עד שיסיימו להטמיע אותו, הוא כבר לא יהיה רלוונטי, אז המכרז הזה מראה לנו שהמדינה לא בוטחת בנו בתור אזרחים.
תגיד, יונתן.
אם היא עסוקה כל היום לבדוק איפה אנחנו משקרים, היא פשוט לא בוטחת בנו.
כן. איך בעצם זה מתיישב מהעבר השני, זאת אומרת, עם תנאי שימוש של כל הרשתות החברתיות? כי גם פה יש, איך זה מסתדר? איך הם יכולים להוציא, לא יודעת, מרשתות חברתיות את המידע שהרשת לא אמורה לתת? אנחנו כבר...
אז כן, ברשת החברתית יש תנאי שימוש מאוד מוגבלים, שאומרים שמי שמשתמש במערכות שלה לא יכול להחזיק חשבונות פיקטיביים, והוא לא יכול לאסוף מידע למטרות מסוימות. עכשיו, בכל רשת יש תנאים אחרים, טיפה שונים, לא אותו דבר יוטיוב ופייסבוק, אבל עדיין יש פה חשש, חשש של ממש, שאם המערכת הזאת תוטמע, פתאום תבוא פייסבוק האינטרנט למדינת ישראל ותגיד לגברת את מפרה את תנאי השימוש שלנו, וביטוח לאומי זו רק אחת מזרועותיך, ונעשה לך כמו מה שעשינו לאמלק, וכמו מה שעשינו לאנשים אחרים, ופשוט נחסום את מדינת ישראל מלהשתמש בפייסבוק, ממשלת ישראל.
אני ראית חושבת שאני רוצה לשאול שאלה, אבל אין לי שאלה. אני רוצה להגיד שאתם אמנם מרגישים פה שאתם עומדים על סיפה של המאה ה-22 או משהו, אבל הטענה שמקבלי קצבאות מנסים להונות את ביטוח לאומי ואת העולם בכלל, היא טענה שאני מתמודדת איתה ומכירה אותה היטב משחר ימי, כי היא כתבת עבודה ורווחה.
כל דבר צריך מסורת, את יודעת, זה לא צומח.
זה לא שאין הונאות.
לא, אני לא אומרת שיש הונאות, אבל אני חושבת שכבר בשנות ה-90, הטענה שיש הונאות ענק מצד מקבלי קצבאות, הייתה בדרך כלל תירוץ לשלול מהם קצבאות, לקצץ אותם, להחמיר את התנאים. במקרה של קצבאות נכות, בכלל, עירית גם יכולה לספר לנו, כי אנחנו עובדים על זה הרבה, על כמה התנאים קשים. ובאמת יש כאן עניין של הטענה ה-90s, אם לא, שלא לומר הוותיקה עוד יותר, פוגשת את עולם העתיד ואת הטכנולוגיה.
בוטים.
ויש רק הבדל אחד, כי סתם להגיד לך לא מגיע לך קצבה זה בסדר, אבל מערכת כזאת הולכת לעלות לנו, משלמי המיסים, הרבה מאוד כסף.
יותר?
ואני לא בטוח שהיא תחסוך כסף בסופו של יום.
יש איזושהי הערכה, אתה שמעת הערכה לכמה כסף נגיד מצפים לחסוך ככה, כמה הונאות כאלה מעריכים שמתקיימות?
המועד האחרון להגיש הצעות למכרז הוא 6 דקות מעכשיו.
נירית, רוצי,
תנו זמן.
אני בטוח שכשיפתחו את המעטפות, נראה מה קורה פה, ונראה כמה כסף בכלל מציעים. אנחנו כמובן נספר יותר היום בערב, בכתבה המלאה, כתבה יחסית ארוכה לטלוויזיה, ואנחנו גם נמשיך ונעשה פולו-אפים ככל שצריך כדי לעצור את הפרויקט הנוראי הזה.
אני אביא את תגובת ביטוח לאומי כפי שהיא נמסרה לעיתון הארץ הבוקר. המערכת נועדה להתגונן מפני מתקפות סייבר שעלולות לחדור למאגרי המידע של המוסד לביטוח לאומי, המכילים פרטים אישיים של אזרחי המדינה. המערכת נועדה לאסוף נתונים מתוך מקורות גלויים באינטרנט, ללא כל כוונה לחדור למקורות הכפופים להגנת הפרטיות. כמה תגובות יכולות להיות?
כן.
חלולות.
כן, וכמה מדהים זה שבמציאות שבה האמון של האזרח במערכת כל כך פגוע והולך נפגע יום אחרי יום, כמה המערכת עושה ספין ואומרת לא, זה לא אתה לא מאמין לי, אני לא מאמינה לך.
כן, נשחרר אותך יונתן, תמשיך לעמוד על המשמר ונעקוב גם הערב.
שיהיה
יום טוב, תודה.
תודה יונתן.
שעה זאת אין
מאזינים למקום הכי חם בקצה. ועכשיו לא עומדים במקום, פינת האירועים.
תפסתי אותך עומדת במקום, תפסתי אותך.
לא, פינת האירועים פתאום היה נשמע לי כאילו יש לנו איזה גן אירועים.
יש לנו.
אפשר עוד מעט להתחיל לעשות חתונות.
ואיך קוראים לזה? חוף זה? נו, יש לנו. קודם כל נגיד, אפרופו השיר ששמענו קודם, ערבב את הטיח של אהוד בנאי והפליטים, שהיום, היום, היום מתקיימת הפגנה שנקראת נעצור את תאונות הבניין. זה פשוט באמת תופעה שקשה להישאר אדישים מולה. ההפגנה תהיה מול בית מנכ״ל אלקטרה בצהלה, איתמר דויצ'ר הוא המנכ״ל, זה קורה ברחוב יונה, תמיד לא נוח לי באיזשהו אופן, אני עדיין, יש בי משהו ממוסד להגיד את הכתובת של הבית, אבל זו הכתובת של המחאה.
בסדר, יהיו עוד כתובות היום, נתרום כתובות משלנו גם.
לגמרי, רחוב יונתן 47 בצהלה, זה קורה בשעות 8-11.
למה שם?
כי שני פועלים שמתו בחודש האחרון, הם, ותשעה פועלים בשלוש שנים האחרונות, הם קרו, התרחשו באתרי הבנייה שאלקטרה הייתה חברה יזמית או קבלנית, זה באמת מספרים מפחידים. זו חברה שגם קיבלה 8 צווים בגלל כל אותם ליקויי בטיחות.
ולמרות זאת, לא ננקטו שום צעדים משמעותיים.
אני רוצה רגע להמשיך.
עולם כמנהגו נוהג.
במשהו, אבל קצת יותר קליל, כי אני יודעת שאת לא יודעת, ואני רוצה לתת לך את האישור לעשות את זה.
כן.
ואני רציתי להגיד משהו כזה, שעוד לא מאוחר, כי זה משחק מילים, לעדכן שהיום זה יום האיחורים הבינלאומי.
אוקיי.
ואני רוצה שלא רק את תקפצי על המציאה, אלא כולם, כי זאת ההזדמנות של כולם להודות שכולם מאחרים, וזה בולשיט העניין הזה שקובעים שעה כולם מאחרים.
אני מנסה להבין אם יש כאן אמירה אישית בשל נטייתי לאחר.
ממש לא, אם כבר פנייה משפחתית, מי ששומע מבין.
כן, נכון.
נכון.
אישית ומשפחתית.
אישית משפחתית. אבל כן, אבל יום לאחר בו.
אני רוצה לציין עם זאת שיש כאן לפחות בן אדם אחד שאף פעם לא איחר לתוכנית.
מי זה האיש הזה?
אני, נגיד...
למה, אני איחרתי?
את לא, אבל לך אין בעיית איחורים.
יש לי בעיית איחורים, לכולם יש בעיית איחורים.
פחות מהממוצע יש לך.
בואי, בואי, נתקדם, שלא נאחרת.
אל תקפצי על בעיות של אחרים. יש לך בשלך.
מה יש אצלך, איזה איבנט?
לי יש את הערב, האירוע חלון לחייו של פליט, השקת הקמפיין של מרכז הסינגור והתמיכה של אסף, שבו אנשים פליטים מספרים... על חייהם ועל מה המשמעות של לחיות כאן כפליט, כאדם שעבר את הדרך הקשה רובם המוחלט של המקרים מאפריקה. הבעיה שאני לא זוכרת איפה זה, אז בגלל זה אני צריך להפנות ליומן האירועים שלנו, שמופיע בכל אחת מהתוכניות של המקום הכי חם בקצה שעולה לאתר של המקום הכי חם בגיהנום. נכנסים ולמטה יש יומן אירועים שאתם יכולים גם להוריד אליכם לסלולרי, או למה שמנסה לעזור לכם לא לאחר, וגם לעדכן אותנו בעוד ועוד אירועים, גם דרך היומן.
נכון. טוב, בשישי הקרוב...
זה לא בשישי, זה בשבת. רואים שלא הורדת את היומן. את היית מקדימה. במקום לאחר, את היית מקדימה.
יואו. אוקיי, אז זהו, אני לא קשירה לתאר את האירוע הקרוב.
אוקיי, אני קשירה. יאללה, יש לי אליו חיבור אישי. קוצ'ינטה, שזה קולקטיב של נשים מאריתריאה שסורגות, לא סורגות סוודרים, סורגות סלים ושטיחים ופופים ודברים פשוט מהממים ביופיים. אני חייבת להודות
שתי סל עיתונים. כל הגדלים.
שתי סל עיתונים חרדל גדול כזה משנה שעברה, מה זה יפה. בכל אופן, הם עושות מחירה לחג. וזה משהו מיוחד במחירה הזאת, שזה בדיוק לאנשים כמונו, כי זה שנייה לפני החג, החג, ערב חג יום ראשון, מחירה בשבת, יענו, לא התארגנת עד שבת, ואני יודעת שלא התארגן.
לא התארגנתי.
יכולה לבוא להתארגן. זה יהיה ברמת ישראל, ברחוב היסמין 42, בין השעות 10 ל-5 אחר הצהריים, 10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים. אפשר לצאת משם עם דברים מהממים, ואני רוצה, אני אגיד גם, נו, זה בחסות של המקום הכי חם בגיהנום. ותהיה שם מחירה די נדירה של חולצות שלנו ועוד מוצרים של המקום שאנחנו הפסקנו למכור בשלב זה.
איורים, תיקים מאוירים, לא, יש לנו באמת דברים יפהפיים, מתארי דמוקרטיה.
וכל זה, אבל בשביל הנשים האריתראיות שנאבקות על פרנסתן. ועכשיו לאירוע הגדול באמת של השבוע.
טוב, זה באמת אירוע. זה אירוע של הקצה. של הרדיו בו אנחנו משדרות ברגע זה. צריך להגיד שזה גם אירוע תמיכה. כל ההכנסות הן לטובת פעילות התחנה המקודשת הזאת. עושים כאן דברים באמת...
שמופעלת בהתנדבות, אבל עדיין מפעם לפעם נכון. צריך איכשהו להפעיל אותה. וזה יקרה ביום שני, שזה ערב חג שני של ראש השנה. זאת אומרת, בשבת קניתם מתנות, ראשון עשיתם מה שעשיתם בערב ראש השנה, תהנו, תהיו בריאים.
וזהו,
ונגמר, זה נגמר, וביום שני בערב אפשר ממש להתחיל ליהנות ולחזור לחיים. באירוע שיהיה בקן הקוקייה ביפו, מתחיל פתיחת דלתותי ב-7, והוא יימשך עד אישון לילה. הכניסה, עלות הכניסה היא 30 שקלים, וכאמור, כל ההכנסות תרומה לרדיו הקצה, מטרה מבורכת.
מוזיקה, די-ג'יי תמאקו.
אוי אוי אוי, ומה קורה כאן? כתוב פה, הרצאה על הגג.
על הגג.
עירית דולב ועינת פישביין מהמקום הכי חם בגיהנום. מוזר?
זה מוזר, אבל זה כתוב פה.
אז כנראה זה קורה, על עיתונות ומדיה עצמאית. את מוכנה לזה? יש לך מה להגיד או שגמרת היום הכל?
אני איחרתי לזה, אני כבר איחרתי לזה.
טוב, אבל האמת שאנחנו נקשקש שעה, שזה מה שאנחנו נוהגות לעשות פעם בשבוע בקצה, ונעשה את זה גם שם, אבל מסביב יהיו כן. פשוט די-ג'י מהממים, אוספים. וואו, אני אקורא את הסט סגירה, גור כן. האוס והדיסקו הפסיכדלי, עם כל מה שמרקיד ומרחיב את התודעה, די-ג'י פיאלקו? כן, אמרתי נכון.
פיאלקו.
וזהו, ואני ממש מחכה כבר לשלב שבו אנחנו נסתום ונתחיל ליהנות מהשתייה ומהמוזיקה.
רוב האירוע זה
אז אנחנו נהיה שם, אני לא יודעת מה זה שווה, אבל...
זה אירוע לזוז. אז תבואו ותתמכו, ואני חושבת שהגענו לסופה של תוכנית. אנחנו בעצם ניפגש פה, איזה מדהים, בשנה הבאה.
נכון. כן?
יוצא שנה הבאה.
שנה עברית הבאה.
מטורף.
נגיד תודה, תודות.
בוודאי, נגיד תודות. גם נזכיר לכם כמובן להדכן אותנו בסיפורים, כל דבר שנראה לכם ראוי לטיפול עיתונאי, וכל דבר שנראה לכם ראוי גם לפינת האיבנטים שלנו, תשלחו, אנחנו נתייחס לזה ונכניס ונעדכן.
תודות. ותודות. אני אומרת תודות. לעומר סנש, אורי קדישאי, מכללת BPM, ספיר כהן, חורכה כהן, בן אש, ניר לימון. תודה לצוות המקום הכי חם בגיהנום, שנותן לנו עורף, חיים ארזה ושרון שפורר. הפיק אותנו תשועות, תראי, תרימי, דרור זמיר, מפיק חדש. והיה עוד בן אדם, אבל אנחנו לא נזכיר את השם שלו.
לא מזכיר את זה, עכשיו אנחנו רק נגיד שיש סודי. זהו, תודה רבה עינת.
תודה רבה עירית, נתראה בשנה הבאה.
עד כאן. המקום הכי חם בקצה.